לנו פשוט וקל, מה זה בסך הכל לפתוח את הסידור ולהגיד כמה מילים, הוא אחד הדברים המאתגרים. אני רוצה לשתף אתכם בנות בשיחה שהייתה לי עם חייל. השם שלו זה דביר, הוא לוחם באחת הסיירות, והוא התקשר אליי ערב אחד ואמר, רב, יש לי שאלה. קורה לי לפעמים דבר לא נעים. אני חוזר אחרי יום שלם של פעילות מבצעית, מערבים, מרדף אחרי מחבלים. השעה כבר מאוחרת, 1 בלילה. אני גמור מהעייפות. רוצה ללכת לישון, לאסוף קצת כוח לקראת היום הבא, ופתאום אני מגלה ששכחתי להתפלל ערבית. דביר הוא בחור דתי, הוא היה במכינה, הוא משתדל להקפיד על 3 תפילות ביום. והוא אמר לי, אני יודע שאם אני נעמד עכשיו להתפלל, יש מצב טוב שאני נרדם בעמידה. בנות, קרה לכם פעם דבר כזה? באמת שזה מפחיד. שאתה תופס את עצמך שנייה, לפני שאתה נופל קדימה, ומתנגש בסטנדר שיש לפניך. ודביר שאל אותי, מה אתה אומר הרב? יש בכלל טעם בתפילה כזאת? או שאולי עדיף, כמו שהתפילה שלי נראית עכשיו, זה פשוט ביזיון לתפילה. עדיף שהיום אני לא אתפלל. מחר, יום חדש, אולי נחזור יותר מוקדם, יהיה לי יותר כוח. אבל כמו שאני נראה עכשיו, זה לא תפילה זה. אולי היום לא אתפלל. מחר, בעזרת השם. אני אשמח לשמוע בנות, ותכתבו לי בבקשה בצ'אט, מה אתן הייתן עונות לדביר. הוא שואל, באמת, הוא רוצה להתפלל. אבל הוא אומר, זה ייראה זוועה. אני אתחיל בקריאת שמע, אני אמצא את עצמי פתאום בברכת המזון, נטילת לולב, מוסף לראש השנה, עלה לראש חודש. אולי, כמו שתפילה כזאת נראית, עדיף בלעדיה, שלא נעשה צחוק מעבודה. מה אתם הייתם אומרות? תכתבו לי בבקשה בצ'אט, אני ממש אשמח לשמוע, ותסבירו בבקשה גם למה. האם יש טעם בתפילה כזאת? האם יש לה משמעות בכלל? או שאולי עדיף הפעם לא. מחר, יום חדש, מחר נתפלל. ככה, זאת לא תפילה. מי שכותבת בצ'אט, אתם יכולות בנות לרשום בפרטי, או שתכתבו שכולם יראו. להפך, זה ניסיון שהשם נותן לך. זאת אומרת, אדרבה, קשה לך, זה הניסיון. בוא נראה איך אתה עומד בו ומתפלל. תודה. מה עוד? מישהי אחרת כותבת, אולי שרק יגיד את הקטעים שחייב ברכות השחר, שמה ישראל, כלומר לקחת רק חלק מהתפילה, קטעים נבחרים, ולנסות להתכוון בהם. רעיון מעניין. רותם כותבת, שיתפלל, כי אם הוא לא יתפלל היום, גם מחר הוא לא יתפלל. כלומר, יש פה איזה חשש למדרון חלקלק. אתה תוותר היום, לך תדע מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים. עוד מישהי מוסיפה, ברגע שדוחים זה כבר נותן תירוץ לא להתפלל. עוד מישהי אומרת, כל יום יהיה תירוץ אחר. נכון? תראו, אמרתי לדביר, לדעתי, אל תוותר על התפילה. למה? אמרתי לו כמה סיבות. א', כי יש הלכה שמתפללים. ואנחנו שומרים על ההלכה, אנחנו מקיימים מצווה גם כשקשה, גם כשלא בא לנו, כי אנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון לעשות. בואו נודע על האמת, למישהו יש איזה חשק לשמור כמה שעות הפרדה בין בשר לחלב? אכלתי שניצל, אני רוצה שוקו, אני שומר על ההלכה. אז אני ממתין גם אם קשה, גם אם לא בא לי. ויש הלכה, יש מצווה להתפלל, אנחנו מקיימים את המצווה. 2, יש פה חשש של מדרון חלקלק. ואני מסכים מאוד עם מה שאמרתם בנות, מי שמוותר לעצמו פעם אחת, יש סיכוי גבוה שזאת לא תהיה הפעם האחרונה. זה יהפוך לשיטה. כמה אנשים אמרו לעצמם, אני בחור ישר, אני לא מרמה, אני לא מעתיק במבחנים. אבל עכשיו יש מבחן נורא חשוב, מבחן במתמטיקה, מקצוע קודש. איזה קודש? קודש קודשים. ואני אפילו למדתי למבחן. פתאום יש לי בלקאוט, ושכחתי את הנוסחאות. אני רק אציץ שנייה לראות מה כתב החבר שלי, רק הפעם. תקשיב טוב ידידי, אם אתה מוותר לעצמך הפעם ומרמה, זה לא ייגמר פה. כי בחיי מבחן באנגלית ובאזרחות, אם אתה מאמין במשהו, לך עם זה עד הסוף. דבר השלישי שאמרתי לדביר, זה שעד רבה, אתה אומר שקשה לך להתפלל? תדע לך שכשקשה לך, התפילה שלך שווה הרבה יותר. כלומר, אם לך נדמה, זאת תפילה זאת, זאת תפילה מצ'וקמקת, היא לא שווה כלום, בדיוק ההפך. בגלל שקשה לך, ואם בכל זאת אתה מתפלל, התפילה שלך, ידידי, שווה הרבה יותר. אני רוצה לספר לכם, בנות יקרות, הכרתי מישהי שבאה משפחה חילונית, ובצבא היא חזרה בתשובה. היא התחזקה, התקרבה להשם, התחילה לשמור מצוות, אבל היה לה מאוד קשה עם המשפחה שלה. יש משפחות שאם הבן או הבת חוזרים בתשובה, אומרים יאללה, שיעשה מה שהוא רוצה. אצלה זה היה נורא, הם פשוט מררו לה את החיים. היו מעליבים אותה, משפילים אותה, צוחקים עליה, והרגישה ממש אומללה. הכי קשה היה לה בשבת. היא רוצה לאכול אצלה בבית, לפתוח את המקרר. אבל יש בעיה, כי ברגע שפותחים את המקרר, מה קורה? נדלק האור. אז היא ביקשה מאמא שלה, אמא, אם אפשר, ביום שישי אני אכבה את הנורה, כדי שאני אוכל לפתוח בשבת. אמא שלה אמרה, לא, אני צריכה אור במקרר בשבת. היא אמרה, אבל אמא, אני לא יכולה לפתוח ככה. אני לא יכולה לקחת אוכל. אמא שלה אמרה, אז תבקשי ממני, אני אפתח לך. תגידו בנות, היא יכולה לבקש מאמא שלה שתפתח לה את המקרר בשבת? ברור לנו שלא, זה חילול שבת, גם אם האמא תעשה את זה בשבילה. היא הייתה מסכנה, פשוט לא יכולה לאכול בבית בשבת. במשך כ3 שנים הייתה מגיעה אלינו כולל שבת, היינו נותנים לה לאכול, הייתה לוקחת איתה אוכל למחרת בבוקר. ואמרתי לה באותם הימים, תדעי לך שאני מקנה בך. היא אמרה לי, מה? אתה מקנה בי? אמרתי לה, כן. למה? כי שבת אחת שאת שומרת, ככה אמרתי לה, שווה יותר מ-100 שבתות שאני שומר. את יודעת למה? כי קשה לך. חזל אמרו, בנות, משפט מדהים, מי שרוצה להוציא סטיקר, מי שרוצה לרשום לעצמה, הם אמרו כך, תקשיבו טוב, 1 בצער מ-100 שלא בצער. תגיד את זה בעברית פשוטה. דבר אחד שעשיתי, אבל התאמצתי עליו. היה קשה לי, ובכל זאת עשיתי, שווה יותר מאשר 100 דברים שבאו בקלות. אני אומר את זה גם למישהי שאומרת, הרב, קשה לי להתפלל. אני לא מרוכזת, אני חושבת על המבחן שיש בשיעור הבא, על כל מיני עניינים. יש לי חברות בכיתה, עומדות, מתנדנדות שעה, מתחברות, מתלהבות. אני, הלב שלי כמו אבן. אמרתי לה, תדעי לך, שאם את, למרות הכל, תעשי מאמץ, ואפילו את 5 דקות, תעשי תפילה קצרה יותר, יש מצב שזה שווה יותר מאשר של כל האחרות. למה? כי לך קשה. ובכל זאת את עושה, דווקא כשקשה לנו, ואנחנו עושים, זה שווה הרבה יותר. אני חושב בנות שמהבחינה הזאת, תגידו לי אתם, איזה תפילות שוות יותר? התפילות של כל השנה, או התפילות של הקורונה? לי ברור שהתפילות של הימים האלו שוות יותר. דווקא בגלל שאין לנו מסגרת קבועה, את מגיעה לאולפנה, כולם מתפללות ביחד, זה חלק מהלוז, אנחנו בבית, האחים הקטנים מפריעים, אין לי מצב רוח, דווקא התפילות של הימים האלו שוות הרבה יותר. דבר אחרון שאמרתי לדביר, החייל ששאל אותי, זה שתראה, אתה אומר לי שאתה לא מצליח להתכוון, אתה כל כך חייף, תדע לך, שתפילה, יש כוח כל כך גדול במילים שלה, שגם אם לא מתכוונים, זה פועל ומשפיע. כך כתוב בספרים, התפילה שלנו, מי שחיבר אותה, זה אנשי כנסת הגדולה, הנביאים, הם הכניסו בתוך המילים, כוונות, סגולות, כוחות, שפועלים, גם כשאתה לא מתכוון. ברור שעדיף להתכוון, להכניס את עצמי לתפילה. אבל גם אם אין לי מוזה, אני לא מרוכזת, אבל אמרתי את המילים, כמה שיש לי כוח, זה פועל וזה משפיע. אני רוצה בנות להראות לכם סרטון קצר שמדבר על הכוח האדיר של התפילה, והכוח הזה זה לא רק אנחנו, כל העולם מאמין בו. יהודים, גויים, אנשים שטוב להם, אנשים במצוקה. בואו תראו קצת ביחד איתי על הכוח העצום של התפילה. בבקשה. לא סיפרתי לכם, בנות יקרות, משהו אחד על עצמי, אבל אני שותף בפרויקט שיכול לעניין גם אתכם, שקוראים לו חברים מקשיבים, שזה מין מספר טלפון שבני נוער יכולים לפנות לשאלות והתייעצויות. פנו אלינו בערך 60,000 בנים ובנות בשנים האחרונות. אחת השאלות שאני זוכר, זה היה נער בן 15, קוראים לו אסף. הוא סיפר לי על סבתא שלו. הוא אמר, תמיד היה לי קשר מיוחד עם סבתא שלי. אני הנכד הבכור, והיא ממש גידלה אותי, והייתי כל כך קשור אליה. ולפני שנה היא נהייתה מאוד חולה. ולפני שבוע היא נכנסה לניתוח מאוד קשה. המצב שלה היה לא טוב. ואין לך מושג הרב כמה התפללתי בשביל שהניתוח יצליח. אמרתי תהילים, בכיתי, התחננתי, דיברתי עם השם, וסופו של דבר היא נפטרה על שולחן הניתוחים. ואני שואל, כך הוא אמר, לאן הלכה התפילה שלי? מה היה אכפת לקדוש ברוך הוא? שעשה אותה בריאה. כמה ביקשתי, התפללתי, איזה תפילות היו לי עם כל הלב והנשמה. מה, התפילה סתם? הלכה לפח? מה אתם אומרות בנות? מה הייתם אומרות לאסף שמרגיש הוא כל כך התאמץ, הוא כל כך התפלל, הוא כל כך השתדל, ונראה שכלום, לא יצא מזה שום דבר. סבתא נפטרה, וכל הדמעות שלו, כל פרקי התהילים שהוא אמר, כל הדיבורים עם השם, לא יצא מזה כלום. האם לכם קרה פעם דבר כזה? שנורא רציתם, התפללתם, ביקשתם, ונראה היה שזה לא עבד, סתם. מה בן אדם אמור להגיד לעצמו במצב שכזה? תכתבו לי בצ'אט, אני אשמח לשמוע מה אתם אומרות, מה אני אמור להגיד לעצמי ברגע כזה. אתם כותבות, אומרת מישהי, אולי התפילה שלו הלכה למקום אחר, לעזור למשהו אחר. מישהי כותבת, אולי התפילה הלכה למישהו אחר, שיותר זקוק לזה. או כמה שנראה לי שאני הכי צריך, אולי מישהו אחר צריך יותר והתפילה עזרה לו. עוד אתם אומרות, זה ניסיון, שהתפילה שלך עזרה למישהו אחר. לעומת זאת, מישהי אחרת אומרת, אין מה להגיד. זה לא מנחם, לחשוב שזה הלך למישהו אחר. טוב, אני שומע, אתם מוזמנות להמשיך לכתוב. אני רוצה להראות לכם תמונה על המסך של שני אנשים. תגידו לי אם אתם מזהות במי מדובר. הפנים האלה אומרות לכם משהו? מי שיודעת מי זה? אני משתף אתכם בזה, כי בשבילי זה אחד הזיכרונות הכי חזקים בתור ילד. הייתי... נכון, הייתי טיפה צעיר מכם. כשהתברר שחייל צהל נחטף, שמו היה נחשון וקסמן, חייל גולני, הוא עלה על טרמפ בצומת טייסים, ועל הרכב היו ארבעה אנשים שהתבררו כמחבלים. והם חטפו אותו והציבו אולטימטו, שאם תוך 48 שעות לא ישחררו כך וכך מחבלים, הם יוציאו אותו להורג. והיה באותם הימים מתח עצום במדינת ישראל. מה יהיה? האם יקנעו לדרישות המחבלים? האם צה"ל יצליח לשחרר אותו? ואני זוכרת אותו יום שישי, כשאסתר, אמא של נחשון, התראיינה ברדיו ואמרה, אני מבקשת שכל אישה תדליק נר נוסף למען הבן שלי, שיחזור הביתה בשלום. באותו ליל שבת היו תפילות אדירות ברחובות הערים, דתיים, חילונים, חרדים, הצטרפו כולם והתפללו שהבחור הזה יחזור הביתה בשלום. שבת בבוקר כבר התחילו להגיע ידיעות שמשהו קרה. דבר שכוח של צהל שהצליח לגלות שנחשון וקסמן מוחזק בבית בפעתי רמלה, ניסה לחלץ אותו משם. אבל החילוץ נכשל. והמחבלים הספיקו לראות בנחשון, והיה אפילו עוד חייל שנהרג, והייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה. ואני לא אשכח את אותו עיתונאי ששאל את יהודה וקסמן, אבא של נחשון, אתם רואים אותו פה בתמונה משמאל, יהודה, אתה בן אדם דתי, איך אתה מסביר את זה? שכל כך הרבה אנשים התפללו, כל כך הרבה ביקשו, ולא יצא מזה כלום. סתם, הכל ירד לטמיון, ולא הצליחו להציל את הבן שלך. ככה העיתונאי שאל אותו. ויהודה וקסמן אמר לו שני דברים שנחרטו בזיכרוני. הראשון היה, תדע לך שמותר לאבא להגיד לבן שלו לא. כלומר, ופה כבר אני מסביר, לנו נדמה שאנחנו יודעים הכי טוב מה צריך לקרות, אבל זה לא נכון. אנחנו בני אדם, אנחנו לא יודעים איך צריך העולם להתנהל. נדמה לנו. אבל לא תמיד זה נכון. אנחנו מאמינים שיש מישהו בשמיים, ושהוא יודע הרבה יותר טוב מאיתנו, למה בדיוק ככה? וגם שנראה לנו רע ולא הוגן, יש סיבה, והכל מדויק ומכוון. תגידו בנות, למה באה קורונה לעולם? מה זה סתם? כי איזה סינית עשתה לבעלה מרק הטלפים, איזה נגיף ברח מהמעבדה והעולם השתגע? כי אנשים מאמינים, ברור לנו שיש סיבה. משמיים, הכל מכוון ומנועל, ולכן אם התפילה לדבר מסוים לא התקבלה, כנראה מוטב כך. יש סיבה למה הדבר הזה קרה אחרת ממה שרציתי. תשובה שנייה שאמר יהודה וקסמן לאותו עיתונאי, הוא אמר לו, אין לך מושג כמה התפילות כן עזרו. אירוע כמו זה שהיה ברמלה, ניסיון החילוץ שנכשל, היה יכול להיגמר גרוע פי אלף. ושיהרגו עוד 20 חיילים. ודאי שהתפילות עזרו להם, והועילו במה שהועילו. כלומר, אני חושב על עצמנו, אני קופץ 20 שנה קדימה, לפני 6 שנים, היה אירוע שטלטל את מדינת ישראל, וזה החטיפה של שלושת הנערים. אתם עוד זוכרות? וכמה תפילות היו, וכמה קיווינו וציפינו, ועצרות תפילה המוניות. את הסוף אתם זוכרות? אחרי 18 יום התברר ששלושת הנערים נרצחו עוד באותו יום. הרשעים האלה הרגו אותם. והרבה אנשים הרגישו אז אכזבה גדולה. ומה עם התפילות שלנו, אה? אבל מה? כמה ימים אחרי זה, בעקבות התגלגלות העניינים, פורצת המלחמה בדרום. וצהל יוצא למבצע צוק איתן, ובאותם הימים נורים לכיוון מדינת ישראל 4,793, אני כותב לכם שנייה את המספר בצ'אט שתקלטו במה מדובר, 4,793 טילים, רקטות, פצצות, פגזים. את המספר תמצאו בוויקיפדיה, לא המצאתי. תגידו לי רק אתם, בעולם נורמלי, בכל מקום אחר, ברוסיה, בקנדה, בסין, כשיורים לעבר מדינה, לאזורים צפופי אוכלוסין, כמעט 5,000 טילים, פצצות, פגזים, מה אמורה להיות התוצאה, אה? חורבן נוראי, עשרות אלפים של הרוגים, ערים שלמות שנהרסות, חוץ מבמקום אחד, במדינת ישראל. התברר שהייתה איזה כיפת ברזל, לא רק גשמית, אלא כנראה גם רוחנית שהגנה עלינו. ואני רק שואל, האם יכול להיות שכל אותם תפילות אדירות, אותה אחדות שהייתה בעם ישראל, טיפה קודם, עזרה במשהו, והגנה ושמרה על עם ישראל, מי יודע לאיפה הולכות התפילות שלנו? ברור לנו, וכך חז"ל אמרו לנו, שום תפילה היא לא סתם. כל תפילה הולכת למקום הנכון, גם אם אנחנו לא מבינים כמה ואיך בדיוק. ואולי אני אתן לכם דוגמה אחת. נראה מי יודעת להגיד לי מה הייתה התפילה הראשונה בהיסטוריה. איפה רואים בתורה פעם ראשונה שמישהו מתפלל? מישהו יודעת? פעם ראשונה שמישהו מתפלל. מי זה היה? תזכרו שנייה בתורה. פעם ראשונה. ראשון. מה אתם אומרות? טוב, יפה. אז אמרה נכון. הודיה, תמר, תליה. התשובה היא אברהם אבינו. איפה? על סדום. אברהם מתפלל להשם שסדום לא תחרב. אולי יש 50 צדיקים, 40, 30, 10. למחרת בבוקר, אברהם קם בבוקר, ומה הוא מגלה? מה קרה לסדום? נחרבה עד היסוד. יכול להגיד אברהם לעצמו, סתם התפללתי. פעם ראשונה בן אדם מתפלל, גילה את הסטארט-אפ המדהים הזה, זה לא עובד בכלל. זה לא הועיל, סדום נחרבה. רק תגידו לי בנות, האם יש בכל אופן מישהו שכן ניצל מסדום? האם סדום נחרבה לגמרי ואף אחד לא ניצל? זאת אומרת רחלי, היה איש אחד שניצל, וזה לוט והבנות שלו. בזכות התפילה של אברהם, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. תגידו, מי נולד ללוט? יש לו בן שקוראים לו מואב. מואב יוצא ממנו עם גדול, העם המואבי, שאחרי הרבה שנים יוצאת ממנו אישה מאוד מפורסמת שכולכם מכירות. איך קראו לה? אישה שיצאה מהעם המואבי שבסופו של דבר התגיירה והצטרפה לעם ישראל. התשובה היא רות, מעולות אתם. אבל זה לא היה רות סוף, כי לרות הזאת היה נין שקראו לו, מי יודעת? הנין של רות המואביה. הוא לא אחר מאשר האיש שכתב את ספר תהילים, שהיה מלך ישראל, דוד. עכשיו שימו לב מה קרה פה. אברהם אבינו מתפלל על סדום. לכאורה נראה סתם. התפילה לא הועילה בכלל. אבל רק ניצל לוט. מלוט יוצא מואב. ממואב יוצאת רות. מרות יוצא דוד מלך ישראל. כמה זמן עבר בין אברהם אבינו לדוד מלך ישראל? אתם יודעות? בערך 700 שנה. אבל תגידו לי, בשביל דוד, שווה להמתין 700 שנה? נראה לי שכן. מי יודע, התפילה שהתפללתם היום בבוקר, אתמול, מחר, איזה דברים זה מצמיח? איזה דברים נפלאים יוצאים מזה, פורחים, מלבלבים? יכול להיות שלעולם לא נדע. אבל אנחנו מאמינים שזה משפיע וזה עוזר, ואתם יודעות מה, לא רק לאחרים. יכול להיות גם לעצמנו. אני רוצה לענות להראות לכם תמונה ושתף אתכם באירוע שקרה ונקודה למחשבה שתלך איתכם. זה היה לפני שנה וחצי, ערב שבת תשובה. נסעתי להרצאה באחד היישובים בדרום. חזרתי, השעה הייתה 11 בלילה, שעה מאוחרת, וברכב שהייתי בו היה חבר ליד ההגה, הוא נהג, ואני ישבתי לידו. הנסיעה הייתה ארוכה, שעה וחצי, והיינו ממש 5 דקות מלהגיע חזרה הביתה. והנהג שישב לידי לרגע אחד עצם עיניים. נרדם. הרכב סטה מהכביש והתרסק על מעקה הבטיחות. הרכב הסתחרר והסתובב והתנגש כשהוא הפוך עם הצד האחורי שלו במעקה הבטיחות. אני רוצה להראות לכם שנייה איך זה היה נראה. אתם רואים את בצד הימני פה, הרכב מרוסק לגמרי, הגלגל שפעם היה פה אף. במקום של הימני המרוסק, אתם רואים נפתחה קרית אוויר, וישב שם מישהו. אתם יודעים מי זה המישהו הזה? אני, שכאן נמצא לפניכם. הבחור שהיה איתי ואני יצאנו מהרכב על הרגליים בריאים ושלמים. ממש הרגשתי שקיבלתי את החיים במתנה. היה לי נס, כי לא היה חסר הרבה שנהרג שנינו. ואחרי זה אמר לי מישהו נקודה למחשבה. יש זמנים בחיים שבן אדם נורא צריך תפילות, אבל אין לו זמן להתפלל. למה? נגיד במקרה הזה, זה היה שבריר שנייה, שהנהג עוצם עיניים, הרכב מתרסק, מתהפך, אין לך זמן להתפלל אפילו, אתה בהלם. תראו, אני לא זוכר אפילו את השניות של התאונה. נמחק לי, הרגע הזה מהזיכרון. זה היה מפחיד, זה היה מטורף. לא היה לי אפשרות להתפלל. אבל חשבתי לעצמי, מי יודע, עם כל מיני תפילות שהתפללתי בזמנים אחרים, ואמרתי לעצמי, נו מה יצא מזה? הן נשמרות בשמיים. הקדוש ברוך הוא סופר, מונה, שומר כל תפילה, כל דמעה, כל דבר טוב שעשינו. ויש מצב שבאותם רגעים שאין לנו אפשרות להתפלל. באותו רגע, הקדוש ברוך הוא משתמש באותם תפילות שהתפללנו בזמנים אחרים, והם אלה שמגנות עלינו, הם אלה שמצילות אותנו. לכן אני אומר, גם שקשה לנו, ואין מצב רוח, ואני פחות מתחברת, התפילה היא מתנה, היא כוח עצום, היא זכות גדולה, וכל שאמרנו קודם, קשה לנו? אדרבה, זה שווה הרבה יותר. בנות, אנחנו ממש צריכים לסיים עוד רגע, אז אני רוצה עוד סיפור אחד, ובו אני אפרד מכם לשלום. אפשר? יש לכם כוח לסיפור? סיפור אמיתי שקרה בבית ספר יסודי בקונטיקט, בארצות הברית. המורה, שמה היה גברת קרון, נכנסה לכיתה, ואמרה לתלמידות, זה היה כיתה ג' בנות, בנות, תעמדו בבקשה, בואו אליי. כל הבנות מתקרבות ומגיעות לשולחן של המורה, והיא שולפת את הטלפון הסלולרי שלה, ומחייגת את המספר של הבית הלבן. מי שיודעת מי נמצא בבית הלבן, מה זה המקום הזה? משכנו של נשיא ארצות הברית. והיא שמה את הטלפון על ספיקר, על רמקול, ככה שהבנות יוכלו לשמוע את השיחה. ועונה לה, אחרי כמה צלצולים המוקדנית בצד השני, Hello, you've reached the White House. הגעת לבית הלבן, how can I help you? אז המורה אומרת, שלום, we want to speak please with President Trump. אנחנו רוצות, בבקשה לדבר עם הנשיא טראמפ. המוקדנית אומרת לה, no, it's impossible. זה בלתי אפשרי. אומרת לה, why not? Just for a few seconds, שיחה קצרה, כמה רגעים, רוצות לשאול אותו משהו. מוגדנית אומרת לה, לא, אי אפשר. המורה אומרת, אבל למה? הנשיא טראמפ הוא נשיא ארצות הברית, נכון? יש כאן 30 בנות לפניי, אזרחיות ארצות הברית, מה, אנחנו לא יכולות לדבר עם הנשיא שלנו? היא אומרת לה, לא, he's very busy, הוא מאוד עסוק. המורה אומרת לה, אבל מה נעשה? אנחנו רוצות לדבר איתו. המוגנית אומרת לה, תראי, if you want, you can write a letter. אתם יכולות לכתוב מכתב. תשלחו מכתב לבית הלבן, ואולי הוא יקרא. אומרת לה המורה, מה, אם נשלח מכתב לבית הלבן, הוא יקרא אותו? המורה אומרת, תראי, אני לא יכולה, המוגנית אומרת לה, אני לא יכולה להבטיח לך. הנשיא טראמפ מקבל כל יום 10,000 פקסים, מיילים, מכתבים, מתוך זה אנחנו מקריאים לו בערך 5 שאנחנו בוחרים, אבל תכתבו, אולי יתמזל מזלכם והוא יקבל את המכתב שלכם. המורה אומרת לה, אוקיי, thank you very much, goodbye, וסוגרת את השיחה. הוא אומרת לבנות, שבו בבקשה, sit down please. ואז גברת קרון המורה אומרת להם, תראו בנות יקרות, ניסינו לדבר עם הנשיא, אבל לא הצלחנו. He's very busy. אבל אתם יודעות מה? יש לי רעיון אחר. אני מכירה מישהו שהוא אפילו עוד יותר עסוק מהנשיא טראמפ. כי הנשיא טראמפ אחראי רק על 330 מיליון אנשים. אבל אני מכירה מישהו שהוא אחראי על 7 מיליארד אנשים. ובכל זאת, תמיד כשפונים אליו, הוא תמיד מקשיב. הוא תמיד זמין. 24/7. אף פעם הוא לא אומר, זה לא שעות הקבלה, תתקשר ביום אחר. הוא תמיד שומע. זה נכון שלא כל דבר שנבקש מיד יקרה, כמו שלא כל דבר שילד מבקש, ההורים תמיד עושים. לא תמיד זה מתאים, לא תמיד זה טוב לו. אבל תמיד הוא שומע. בנות לאלה מביניכם שיש וואטסאפ, הייתי אומר, איך שאתה פונה אליו, אתה רואה את אבי הכחול. התפילה נשמעה שם במרומים. והבנות יצאו מהשיעור הזה עם רושם עצום, הנשיא טראמפ, he's very busy. אבל אני יכולה להתפלל, אני יכולה לדבר עם ריבונו של עולם, איזה זכות. אשרינו שאנחנו מתפללים, אשרינו שאנחנו יהודים, שאנחנו בנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואני רוצה בנות, אתם יודעות מה, אולי אני אגיד עוד דבר אחד לסיום, ובו אתם תעזרו לי. כי אם אני מסכם, מה דיברנו היום? התחלתי מהשאלה של דביר, הלוחם בסיירת, שמתלבט אם לעשות את התפילה המצ'וקמקת באחד בלילה. ואמרנו לו, אל תוותר עליה. למה? א', כי יש מצווה להתפלל. שתיים, כי אם תוותר לעצמך היום, תעלול גם לוותר ביום אחר. שלוש, קשה לך, קשה שווה הרבה יותר. וארבע, תפילה עובדת, גם אם לא מצליחים להתכוון. עצם המילת המילים פועלת. דיברנו על השאלה של אסף, ועל סבתא שלו, שנפטרה על שולחן הניתוחים, ומה, התפילה הלכה לפח? ממש לא. אין תפילה שחוזרת ריקה. לפעמים זה יעזור למה שביקשנו, לפעמים למשהו אחר, לפעמים עכשיו, לפעמים אחר כך. לפעמים זה יישמר לנו, לזמן שנצטרך, אבל לא נוכל להתפלל. אני אהיה כל כך זקוקים לתפילות, והם יעזרו לנו. דיברנו על תקופת הקורונה, שיותר קשה בה להתפלל. אני מודה. אני רב של בית כנסת בפתח תקווה, בית כנסת שלנו סגור כבר כמה חודשים, זה עצוב לי. אנחנו מתפללים ברחבה, במרפסת, אבל עם כל הקושי, תפילות כאלה שוות יותר, עם ישראל לא מוותר על התפילות. ותזכרו גם את הנשיא טראמפ, שהוא ביזי יותר מדי, אבל הקדוש ברוך הוא איתנו, תמיד שומע. ובואו, תנו לי בנות יקרות לסיום, טיפים מעשיים. ככה אני רוצה לפני שניפרד, אם יש איזשהו רעיון, דבר שעוזר לכם לעשות את התפילה יותר טובה. תכתבו בבקשה בצ'אט, אני אשמח לשמוע מהניסיון שלכם, מה עוזר שהתפילה תהיה יותר משמעותית, יותר טובה, עם כל הקושי. יש לכם איזה רעיון? אם מישהי רוצה לפתוח מיקרופון ולהגיד לנו בקול, אז ממש אשמח לשמוע, בבקשה, תנו לנו טיפים, לפני שניפרד, מה יכול לשדרג לנו את התפילה? רעיונות. הלל כותבת מוזיקה. זה באמת מדהים לעשות, למשל, הלל מוזיקלי בראש חודש, זה מרגש, זה עוצמתי, נכון, לא כל יום אפשר לעשות, אבל פעם ב. מה עוד? היא אומרת, הביחד. יש בזה משהו? אומנם יש כאלה שמרגישים שיותר קל להם כשהם עם עצמם בפרטיות, יש כאלה שהביחד, המניין, שכולם שרות ביחד, מתפעלות ביחד, זה נותן כוח. עוד היה כותבת, ללכת למקום פתוח, גדול ושקט. כלומר, למצוא את המקום, וכל אחת מכירה את עצמה, שאני יכולה יותר להתפלל, יותר לפתוח את הלב, מי שכותבת התבודדות, טוב, יש כאלה שעוזר לה לבד, יש מי שעוזר לה ביחד, אני אגיד לכם משהו שלי עוזר, להתחיל את התפילה, דקה לפני שהתפילה מתחילה, ועוד לפני שאני פותח את הסידור, שנייה לעשות השקטה, להשתיק את הטלפון, להשקיט את המחשבות שמתרוצצות, ולחשוב שנייה, מה אני הולך לעשות עכשיו? לפני מי? על מה אני צריך לבקש? מה עם ישראל צריך? הדקה הזאת של הלפני עושה שהתפילה תהיה הרבה יותר טובה והרבה יותר משמעותית. טוב, אפשר לחשוב על עוד הרבה עצות אחרות. בנות יקרות, אז אנחנו נחתום בזה. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה. הייתם מקסימות ונהדרות. אני מקווה שפעם הבאה שניפגש, זה כבר יהיה פנים אל פנים, ואפילו לא פנים אל מסכה, ונתראה בעזרת השם אצלכם. אני אשלח לכם פה בצ'אט שני קישורים, מי שתרצה לשמור על קשר או לקבל חומרים, משתתף בסדרה אחרת של מפגשים וירטואליים שאני עושה. תודה רבה על ההזמנה, ויהי רצון שהתפילות שלנו יתקבלו ויפעילו וישפיעו, ושנרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא שתמיד תמיד הולך איתנו. תודה רבה לכם, להתראות.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.